שלום הרב.
שלום וצהריים טובים.
טוב, היום אנחנו נעסוק בהלכות פורים. אנחנו ממש שבועיים לפני, קצת פחות אפילו. והנה שאלה ראשונה שהתקבלה. ביקשנו לעשות פעילות שמחה לקראת פורים לתלמידי בית הספר, אבל החברה שמזכירה את הטרמפולינות והמכשירים, אנו שהם דפוסים, והיום היחיד שפנוי, מדובר על יום תענית אסתר. השאלה היא האם ניתן ביום שכל עם ישראל צם ומתענה לעשות יום פעילות ושמחה לילדים. בהזדמנות זו אשאל גם על רכבים של עמותות צדקה שונות המסתובבים ברחבי העיר ביום תענית אסתר ומפעילים מוזיקה שמחה ורעשנות ומבקשים לתרום להם, האם זה מותר?
טוב, שאלה יפה. אני חושב ששאלה הזאת קיימת בהרבה בתי ספר, בעיקר בתלמודי תורה. שם אכן לומדים עדיין ביום תענית אסתר, אני חושב במוסדות של הבנות יש חופשה. כן. סליחה, זה פחות השאלה הזאת רלוונטית. אבל בתלמודי תורה, אז באמת, שאלה הזאת נשאלת מדי שנה, האם מותר לעשות פעילות שמחה ביום תענית אסתר? אנחנו יודעים שיום של תענית זה יום של תפילה, יום של סליחות, יום שאסור לשמוח בו. והשאלה היא, מה קורה, כמו שהוא אומר, היום היחיד שהוא פנוי זה יום תענית אסתר, האם יכולים לעשות יום פעילות או לא? ובכן, צריך לדעת יש הבדל מהותי בין תענית אסתר לבין יתר התעניות. יום תענית, כל התעניות כולם, הם תעניות זכר לחורבן. כאמר השם, צום הרביעי, צום י"ז בתמוז, וצום החמישי, כמובן היום צום תשעה באב שהוא בחודש החמישי, ו... צום השביעי, צום גדליה, וצום העשירי, יום עשרה בטבת, שבחודש העשירי, טבת זה חודש העשירי, אומר רק הפסוק, בזמן הגאולה, יהיה לבית ישראל לששון ושמחה. כלומר, עד אז, אל ימים מאוד עצובים לעם ישראל, ולכן, בוודאי שאין לערוך בהם שום דבר של שמחה. יתרה מכך, קודמים הפוסקים, שלמרות שמותר להאכיל לילדים קטנים בצומות, מכל מקום, אין להאכיל אותם ממתקים ומעדנים. כל זה מדובר לגבי הצומות הללו. שונה מכולם, צום תענית אסתר. זה לא צום שהוא זכר לחורבן, אלא זה צום זכר לתעניות שעם ישראל התענו, ושהקדוש ברוך הוא הושיע את ישראל מצרתם וגלותם. כמו שכותב הרב משנה ברורה, אומר כך, בסימן תו רש פבב, בסעיף קטן ב', אומר המשנה ברורה, נהגו כל ישראל לטענות בי' ג' באדר, ונקרא תענית אסתר כדי לזכור שהשם יתברך רואה ושומע כל איש בעת צרתו, כאשר יתענה וישוב אל השם בכל לבבו, כמו שעשה הקדוש ברוך הוא אז בימים ההם. אם כן נמצא שהיום הזה זה יום שפשוט זמן של עת רצון מלפני הקדוש ברוך הוא לשבת ולהתחנן לפני השם יתברך, ולכן מרבי ביום הזה בסליחות, אבל זה לא יום של אבל ויום של צער, ולכן אין חשש בכך. אנחנו רואים את זה גם בהלכה נוספת. כידוע, אם צום חל בשבת, למשל השנה יום י"ז בתמוז יחול בשבת. לא יצומו בשבת, זה יידחה ליום ראשון, כי הגמרא אומרת, אקדומי פורעניתא למקדימינן, לא מקדימים פורענות. לעומת זה, יום תענית אסתר, אם הוא יחול ביום שבת, כגון שפורים חל במוצאי שבת, אז לא מאחרים את יום תענית אסתר, אלא מקדימים את יום תענית אסתר ליום חמישי. מפני שהצום הזה זה לא צום של עצב, ולכן אין בעיה להקדים אותו. יתרה מכך שנדע שהצום הזה, הרמ"א כותב עליו, ותענית זו היא לא מתקנת חז"ל, לכן יש להקל בו לעת הצורך, כגון מעוברות או מניקות או חולה שאין בו סכנה. כידוע הספרדים בכל ארבעת הצומות, דיינו בכל יותר מדייק בשלושת הצומות, י"ז בתמוז, עשרה בטבת, צום גדליה, מעוברות ומניקות, מניקות בפועל, אינן מטענות. האשכנזים היו נוהגות לטענות גם מעוברות ומניקות בצומות הללו. אומר על כך הרמה שבתענית אסתר גם הם מקילים כמו הספרדים שלא מטענות. ממשיך הרמה וכותב, ואפילו רק כואבי עיניים, אם מצטערים הרבה, לא יתענו, אבל אותם כואבי עיניים, כיוון שזה לא משהו רציני, אז יפרעו אחר כך, אחרי פורים, אז הם יצטרכו להשלים ולעשות צום. לא יודע אם זה כבר, עד כמה זה כבר משתלם להם. המעוברות המניקות לא צריכות להשלים, אבל כואבי עיניים, שזה לא ממש אדם חולה נפל למשכב, אז הנה חינמי יכולים לאכול ביום תעניסטר, אבל יצטרכו מיד לאחר מכן להשלים את התענית. רואים מכאן שהתענית הזו היא קלה. מרד ראש הישיבה, הגאון רבנו מאיר מזוז שליטה, בספרו ססן יאיר על פורים, הוא כותב שמה בחידושי השחנוך, סימן תו רש בבב, הוא אומר דע שהרבה גלגולים עברו על תענית אסתר, עד שנקבעה ליום י' ג' באדר. כי מסכת סופרים שהתחברה אחרי התלמוד, מבואר שמה שהיו נוהגים לצום שלושה ימים. שלושה ימים. כי בימי מרדכי ואסתר, התענו שלושה ימים רצופים. יום י' בניסן, ערב פסח, ביום ט' וניסן בפסח, וגם יום ראשון של חול המועד ביום ט' ז', כמו שמבואר בגמרא שמה בעבור מרדכי. אז אם כן, התענו שהם רצופים. אבל לזכר זה, נהגו בדורות לאחר מכן, להתענות שלושה ימים נפרדים, שני וחמישי ושני. והיה בזה חילוקי מנהגים מובא במסכת סופרים. כתוב שמה ככה, בארץ ישראל הם היו מתענים, יש הבדל בין מנהג בבל לארץ ישראל. בבבל היו מתענים שני וחמישי ושני לפני פורים. ואילו בארץ ישראל היו מתענים שני וחמישי ושני לאחר פורים. אבל לא היו מתענים בכלל ביום י' ג' באדר. מתי זה התחילו התענות ביום י' ג' באדר? מביא שם ראש הישיבה שהתחילו התענות אך ורק בימי הגאונים. זה מתקנת הגאונים. ידוע מה שהראש כותב בתחילת מסכת מגילה שמה בשם רבנו תם, ומרן ראש הישיבה מעיר על דבריו שמה בתוך בספרו סנסן ליעיר. על כל פנים, מרן ראש הישיבה כותב, הצום הזה ביום י' ג' באדר זה יום מאוחר יותר. עד רבה, בשנים קדמוניות היה יום י' ג' באדר ליום טוב, היו חוגגים את היום הזה ליום ניקנור. זה אחד מהיוונים שהוא היה אומר מתי יבוא ירושלים ויכבשנה, באותו הזמן לאחר מכן כאשר ביום י' ג' באדר הצליחו לתפוס אותו והרגו אותו וקצו בהונות ידיו ורגליו, הפכו את היום הזה ליום שמחה בישראל. לפיכך בסיכום, מותר לבית ספר, ואני חושב שלא עושים כל תלמודי תורה, יש כאלה עושים פעילות גדולה עם טרמפולינות וכדומה, ויש לא עושים פעילות כל כך גדולה, אבל אני חושב שברוב התלמודי תורה אכן עושים ביום תענית אסתר, פעילות מסוימת עם הילדים, זאת אומרת שרים קצת שירי פורים, מביאים זה לזה משלוחי מנות הילדים כדי להרגיל אותם למצוות, וכן על זה הדרך. הדבר הזה הוא מותר, מפני שזה לא יום של אבל, אלא זה יום של שמחה, למרות שכמובן באותו היום מרבים מסליחות להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. לכן מאוד מצוי, אני חושב ברוב בתי ישראל, שיום י' ג' באדר, יום תענית אסתר, הנשים נמצאות בבית כדי לאפות עוגות ומגדנות לכבוד החג הפורים. והדבר הזה הוא מותר, ואין בדבר הזה חשש מהטעם שהסברנו מקודם.
ישר כוח הרב, אנחנו נמשיך הלאה עם עוד שאלות. אני תלמיד והלוויתי מדמי כיס שקיבלתי מהוריי 100 שקלים לחבר. כבר עברה תקופה ארוכה שאינו מחזיר לי. עקב מצב הכלכלי הקשה של הוריו, חשבתי לעצמי, אולי ביום פורים לוותר לו על החוב ולצאת בזה ידי חובת מתנות לאביונים. האם באמת אני יוצא בזה ידי מתנות לאביונים, או שצריך לעשות קניין, או מספיק לי לומר לו את זה?
טוב, ובכן, אני אתחיל דווקא מהסוף. הוא שואל, הוא רוצה לסלוח, למחול, לוותר לחבר שלו על החוב, הוא שואל האם צריך לעשות קניין, או שלא צריך לעשות קניין. התשובה היא, ברגע שהוא מוחה לו על החוב, ממילא אוטומטית, בלי שום קניין, באותו רגע זה כבר נמחל לו. מספיק שהוא אומר לו, אני מוותר על החוב, זה נמחל גמור. מרן ראש הישיבה בספרו סנסן ליעיר, שמה, בסימן תו רש צד ידלך, יש שחן ארוך, הוא כותב שמה, מביא את דברי מרן בשחנו חושי משפט סימן רשם א', סעיף ב', מחל לחברו חוב שיש לו עליו וכו', הרי זו מתנה הנקנית בדברים בלבד. כלומר, למרות שבדרך כלל, אם אדם יש לו חפץ כלשהו, יש לו איזה מכונת כביסה, שהוא לא צריך אותה, ואומר לחבר שלו, אני אתן לך אותה במתנה, תיקח אותה, או מייבש כביסה, קח אותה במתנה. לאחר מכן הוא רוצה להתחרט, אין לו בזה שום איסור. החבר שלו לא זכה עדיין במתנה. הוא לא משך, לא עשו קניין סודר, לכן הוא לא זכה בזה. אבל אם הוא מוותר לו על חוב כלשהו, עצם הדיבור שאומר לו, אני מוותר לך, באותו רגע החבר הזה הוא כבר לא חייב את הכסף. זה מצד אחד. אבל על השאלה, האם באמת על ידי כך הוא יוצא ידי חובת מתנות לאביונים, ואולי אפילו מתנות לאביונים לכאורה בהידור, זה חבר נזקק מאוד, שהוא מכיר אותו אישית, והוא רואה שאין לו אפשרות לשלם. לכאורה זה ממש מתנות לאביונים בהידור. כותב על כך מרן ראש הישיבה, שיש בזה דיון באחרונים, אבל הוא כותב שהלכה למעשה מחילת חוב ביום פורים, הדבר הזה לא מועיל כלל. יש איזה הדיון בחרונים, אבל מרן ראש השיבה מוסיף על כך ראייה מהגמרה במסכת גיטין דף עין דלת. שמה יש במשנה כתוב אדם שאשתו מבקשת להתגרש ממנו, והוא אמר לה, הוא מוכן לתת לגט בתנאי שהיא תיתן לו כסף. כל שהוא ייתן לה כתובה, היא תיתן לו כתובה. הוא מוכן, הרי כתובה תשעה 200 זוז. אז הוא אומר, היא תיתן לו 200 זוז. ואז הוא מוכן שזה... לא רק זה, כשהוא נתן לה את הגט, הוא אמר מפורש, הגט הזה, הרי את מגורשת בגט זה, בתנאי שתתני לי 200 זוז. אם היא נתנה לו 200 זוז, מגורשת, לא נתנה לו, אינה מגורשת. זה הדין במשנה. השאלה הגמרא שואלת, שאל רבי יסי את רבי יוחנן, מה הדין אם לאחר מכן, אחרי הגירושין, הוא אומר לגרושתו, את יודעת מה? אני מוותר לך על ה-200 זוז. השאלה עכשיו, האם היא מגורשת או לא? האם בשעה שהוא אמר לה, אני מוותר לך, זה נחשב כאילו היא קיבלה את ה-200 זוז? או לא? עונה לו רבי יוחנן, אינה מגורשת. כיוון שהוא אמר לה, על מנת שתתני לי, והיא לא נתנה לו. למרות שהוא ויתר, למרות שהוא מחל, הוויתור הזה עדיין לא נחשב כנתינה. לפי זה כותב מרן ראש הישיבה, צריך להיות ומתנות לאביונים צריך לתת. מה שהוא מוותר על החוב שלו, זה עדיין לא נחשב כנתינה, ולכן זה לא קיים בזה מצוות מתנות לאביונים. מוסיף מרן ראש הישיבה טעם נוסף לכך. הרי כידוע מה שהר"ן כותב, שעניין של מתנות לאביונים זה כדי שיהיה לאביונים לעשות סעודה בפורים. וכיוון שכך, נכון, לחבר משלוח מנות יש לרעהו, מביאים מתנות גדולות, מתנות לאביונים מביאים אפילו דבר קטן. אבל עיקר הרעיון נעוץ בכך שהאביון יוכל לסעוד משהו בפורים. אם אתה רק מוותר לו על החוב, עדיין לא עזרת לו. במה הוא יסעד את יום הפורים? לא נתת לו שום דבר. לפיכך, אומר מרן ראש הישיבה, הדבר הזה לא מועיל, לא מועיל ויתור לאותו אדם, זה לא נחשב כמתנות לאביוני ביום פורים. עם זאת, הייתי ממליץ לך לעשות דבר אחר. דווקא ביום תענית אסתר, לבוא אליו ולומר לו, אני מוותר לך על החוב. ותזכה בדבר הזה במצווה גדולה. מדוע? הגמרא אומרת, אגרד את תעניתה צדקה. עיקר קיבול השכר של תענית זה בעצם מצוות הצדקה. זה שכר גדול יותר מאשר עצם התענית עצמה. שכר כל כך גדול. נפלא. ידוע מה שהרב קו החיים מביא מאחרונים שאומרים שהמילה תענית, אם תחלק אותו לשתיים, זה אותיות תעני. כלומר, זה עיקר והמהות של העניין של תענית, לתת לעני צדקה. לפיכך, ביום י"ג באדר, יום תענית אסתר, תיגש אליו ותאמר לו שאתה מוותר על החוב, וזו מצווה גדולה מאוד.
שר כוח רב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד שווים.
אתם מאזינים למבית ההוראה, עם הרב מצליח מזוז והגשת ישראל כהן.
שבנו ואנחנו ממשיכים עם שאלות נוספות, הלכות פורים. יש בשכונה משפחה נזקקת מאוד שאני אוסף לה סכום כסף גדול מהחברים עבור מתנות לאביונים. בשנה שעברה הבאתי להם ביום פורים את הכסף, אך הם בזבזו את הכל ולא נותר להם כלום בשביל פסח, והם היו במצוקה עצומה, כי הם לא יודעים להתנהל ולכלכל את עצמם בתבונה. ולכן השנה אני מעוניין לא לתת להם את הכסף של מתנות לאביונים בפורים, אלא לקראת פסח. האם ניתן לעשות כך?
טוב, ובכן, בעיקרון זה בעייתי. כי מרן כותב בסימת אברש צדי דלת, בסעיף ב', אין משנין מעות פורים לצדקה אחרת. מבאר הרמה את דברי מרן, אומר ודווקא הגבאים, אבל העני יכול לעשות בו מה שירצה. כלומר, ברגע שאדם אוסף כסף עבור משפחה לעניים, הוא חייב לתת להם את זה לפורים. העניים, הם יכולים לעשות מה שרוצים, יכולים לעשות איזושהי סעודת פורים, יכולים לקנות בזה בגדים, יכולים לקנות בזה משחקים, יכולים לשמור את זה לפסח, הכל בסדר, אבל זה העני עצמו. אבל האדם לא יכול לקחת את הכסף ובעצם לא לתת להם את זה באותה שעה. זו ההלכה. עם זאת, אם אתה רואה שאתה רוצה לעשות טובתם ואתה מבין את הבעייתיות שיש פה, מה שאפשר לעשות זה בצורה כזאת. אספת כסף, תאמר להם, תזכה את הכסף הזה כולו עבורם. תיקח את כל הכסף, תן למישהו שיגביה את הכל, אומר, אני זוכה בזה עבור משפחה פלונית. ואז תלך לאותה המשפחה הנזקקת, ותאמר להם, קיבלתי כסף בשבילכם. תביא להם חלק מהסכום, אפילו שאתה לא מביא להם את כל הסכום, תגיד להם, יש לי עוד, אבל נביא לכם אחר כך. נביא לכם אחר כך. זה אפשרי. מדוע? מפני, כותב מרן ראש הישיבה בסנסן ליעיר, שאם האדם זיקה מעות לעני על ידי אחר, זה נחשב כאילו באו לידו של עני. אז ברגע שהגבעת וזיקית את זה לאדם מסוים, ממילא אותה משפחה נזקקת זכתה. מצד שני, צריך שיהיה פה גם כן אפשרות שיוכלו לסעוד בדבר הזה. לכן אם הבאת להם חלק מהסכום באותה יום וחלק מהסכום, אתה מתחמק מהם. אני אביא לכם אחר כך, אני אביא לכם אחר כך, ואתה בעצם משתדל להביא להם את זה קרוב לימי הפורים, אפשר להקל בכך, כדי לגרום להם שאכן מצד אחד ישמחו בפורים, מצד שני, הכסף שנמצא באדם, כי ברגע שאדם זכה בכסף, על ידי אחר זה נקרא שהכסף הגיע לאדם. הם גם יודעים שהם רוצים, יכולים לבוא אליך לבית ולקחת את זה. אבל אתה תשתדל ככה להתחמק מהם, כדי שתיתן להם את הכסף הזה באמת בשעה שהם צריכים את הכסף הזה. פעם אמרתי, הגמרא אומרת, שאמר הקדוש ברוך הוא על שבת קודש, לבוא עליי ואני פורע. לבוא עליי ואני פורע. אדם הולך ומוציא את הכסף להוצאות שבת. הוא מחכה ביום ראשון שייכנס כסף לחשבון מהקדוש ברוך הוא, ולא נכנס. מתי הקדוש ברוך הוא מכניס? בעשירי לחודש, מתי הקדוש ברוך הוא מכניס? אני אמרתי פעם דבר אמיתי מאוד מאוד מאוד. הקדוש ברוך הוא מכניס את זה ברגע שאתה הכי 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 צריך את זה. אתה שומר את זה בבנק של הקדוש ברוך הוא, שהוא שומר לך את זה ופותח לך את החיסכון הזה לרגע שהכי טוב בשבילך, באותה שעה תקבל את הכסף שהופקד בחשבונו של השם יתברך. לכן, אם אתה עוזר למשפחה הזאת, אתה אוסף כסף בשבילם, כמובן שאתה מודיע להם שיש לך את הכסף, כמובן שגם זיקית, אם לא זיקית את הכסף, זו בעיה, מפני שהם לא נקרא שהם קיבלו את זה, אבל אם זיקית להם את הכסף, כמו שכותב מרן שיבה, בסורן סנסן ליעיר, ואתה מודיע להם, אתה מביא חלק מהסכום שתמשו בזה לפורים, חלק מהסכום אתה שומר את זה, כדי שככה לקראת פסח, תיתן להם שיוכלו אכן להשתמש בזה לקראת החג, ולשמוח בחג הפסח, יפה ונכון עשית כך.
תודה רב, אנחנו ליטאים, וקבלה בידינו בשם הגרו, שמצוות סעודת פורים, לעשותה בבוקר השכם, וכך נהגו הוריי, אבל אני משתדל לעשות כן בביתי, ואיני מצליח בזה, ואני נאלץ להמתין לחתנים ולבחורי הישיבה שמגיעים רק בצהריים. האם כדאי לי לעשות את הסעודה לבדי בבוקר, או להמתין לכולם לצהריים?
טוב. ובכן, דווקא בגלל שהזכיר את הגרא, אני אתמקד ויעמוד דווקא על נקודה של הגרא, ונדבר גם בצורה כללית. המנהג הזה של לעשות סעודה של פורים אחר הצהריים, זה לא משהו חדש. הרב תרומת הדשן מזכיר כבר את הדבר הזה כדבר קדום וקדמון, וזה דבר שהוא, כן, הוא כותב מפורש שרגילים לעשות סעודת פורים סמוך לשקיעה, ועיקר הסעודה נעשית בלילה. עד כדי כך ש יש מי שאמר בדרך הלצה מהספרי המפרשים, אמרו, למה באמת ככה נוהגים לעשות? איזה דבר מוזר זה, למה זה ככה קורה? נכון שאתה יכול להגיד, בגלל שכולם תורחים והגיעים, אז הוא אומר, זה בגלל שזה המן הרשע, נעשודה נעשית בגללו, השמחה שלו. ורצל הגויים, זה הלילה הולך אחר, היום הולך אחרי הלילה שאחריו. ולפיכך, כיוון שהיום הולך אחרי הלילה שאחריו, אז אחרי נמלה, גם הסעודה שעושים במפרתו של המן, חוגים את זה בצורה כזו, מתחילים ביום, וממשיך הלאה לילה שאחריו. עם זאת, תרומת הדשן כותב, שכל זה אמרתי כדי ליישב את המנהג, אבל אלה שעושים את זה בבוקר, זה בסדר גמור, וככה גם כן כותב הרמה, מי שרוצה לעשותה תמיד בשחרית, הרשות בידו. כלומר, ככה אפשר, כלומר זה לא דבר שהוא כל כך רגילים בדבר הזה. בספר מעשה רב של הגרא, משם משהו אמר קבלה בידי מהגרא, מאיפה הקבלה הזאת? ספר מעשה רב להגרא, הוא כותב ככה, סעודת פורים עיקרה ביום, על כן, הנכון לכוון לצאת בסעודת שחרית. זה דברי הגרא. אז מרן ראש הישיבה, בחדשש חנוך בספרו ססן ליאיר, הוא מבאר את דברי הגרא. הוא אומר, אם תתבונה לך אורה, הגרא פתח בקד וסיים בחבית. הוא אומר מצווה לעשותה ביום, אבל הוא מסיים ואומר לעשותה בשחרית. אז לכאורה, ביום זה לא דווקא שחרית, זה גם צהריים. אומר ראש הישיבה כך, כוונת הגרא, משום שמנהגם היה לאחר סעודת פורים עד הלילה שאחריו, או שעושים הכל פנים תרובה בלילה. ולכן הוא אומר, טוב להשתדל לצאת בסעודת שחרית, אבל אין כוונת הגרא שבבוקר עדיף מי שיעשה אחרי מנחה. אלא כל שעושה את זה ביום, אז זה בסדר גמור, ואין בדבר הזה שום בעיה. לכן, אם הוא עושה את זה בצהריים, חתני והסעודה נעשית עיקרה ביום, זה בסדר גמור גם לפי דעת הגרא, ואין בדבר הזה חשש. יתרה מכך, מה שהוא שואל אולי לעשות לבד, אז הפוסקים כותבים שאדרבה, לא ראוי לאדם לעשות סעודת פורים לבד. ראינו בגמרא את רבה ורבי זרה, שהיו סועדים יחד, ראשי, על החומש, על מגילת אסתר, על הפסוק משפחה ומשפחה ועיר ועיר, אומר רשי, מה זה משפחה ומשפחה? אומר רשי, שסעודת פורים חוגים ביחד, משפחות משפחות יחד. מכאן למדנו שאדרבה, מצוות סעודת פורים, לעשות היחד עם אוהבה ורעב, בוודאי, לפחות עם כל בני ביתו, ולכן אין לו חלילה וחס לעשות סעודת פורים לבדה בבוקר. מה כן? אומר שם מרן הקף החיים עליו השלום, הוא אומר שהרשש כותב שכדאי להשתדל להזדרז לעשות סעודה אחר תפילת שחרית מכמה טעמים ידועים לי, וגם, יתכן טעמים ידועים לי כי הוא כוונתו לומר שאחר כך נמשכים ונמשכים ונמשכים, כלומר טעמים ידועים על פי הפשט, לא התכוון על פי הקבלה, אבל מוסיף הרשש איזה נקודה דווקא על פי הקבלה. מוסיף הרשש ואומר, גם ראוי לעשות בבוקר, בעוד שההערות הנזכרים בתוקפם אחר התפילת שחרית, ולא יסתלקו אחר כך מהכלים הפנימיים דה שחרית, כי תפילת המנחה היא בכלים המצעיים דה. כלומר, אם האדם עושה את זה לפני הצהריים, אומר הרשש, נראה שיש בזה עוד מעלה על פי הסוד. אבל בוודאי שלא לעשות את זה ולהפסיד את הדבר החשוב, כמו שאמרנו שרשים אומר שזה בעצם תקנת רבותינו במגילה, לעשות כל, את הסעודה הזו יחד עם כל בני המשפחה.
שר כוח. השנה יחול פורים בירושלים ביום שישי. האם מותר לעשות את סעודת פורים אחר הצהריים סמוך לשקיעה כמו בכל שנה? או שאנחנו מסתבכים פה עם העניין של לבוא רעב
כן. שאלה יפה ביותר, האם בעצם לכאורה מסתבכים בדבר הזה, כי צריך להגיע, מרן כותב, שאדם לא יוכל אפילו סעודה רגילה לאחר 9 שעות במדיין, כ3 שעות לפני השקיעה, לא לאכול, רצוי לא לאכול. ואם סעודה גדולה, אז בכלל אפילו מהבוקר רצוי לא לאכול. עם זאת, כותב הרמה בסימן תו רש צדיהם, כשחל פורים ביום שישי, יעשו סעודת פורים בשחרית משום כבוד שבת. מה זה נקרא בשחרית? כותב המשנה ברורה, כוונה היא קודם חצות היום, אבל מוסיף מילה. כל זה דווקא לכתחילה. אבל אם האדם לא הספיק לעשות את זה, רשאי לעשות את זה עד הערב, עד השקיעה, רשאי לאדם לעשות את סעודת הפורים. עם זאת, כותב משנה ברורה ברכות שבת, שישתדל לא למלות כרסו הרבה, כדי שגם בלילה יוכל גם לאכול. כן סעת שבת לתיאבון. יש פתרון שהירושלמים עושים.
כן.
הירושלמים, שסיפר לי יהודי ירושלמי שם, יש בשולחן ערוך כתוב בהלכות שבת, דבר שמובא גם גמרא מסכת פסחים, דבר שאצלנו, אתה קורא אותו ואתה אומר, לא מובן, מה הוא מדבר כאן? אם היו יושבים בסעודה בערב שבת, יושבים ביחד, סעודה גדולה, התחילו, סעודה מוקדם, וקדש עליהם היום, נכנס שבת. אסור להמשיך בסעודה. אלא מה יעשו? יעשו קידוש, וימשיכו מיד לאחר מכן את הסעודה. כלומר, בתפילת ערבית בעצם מתפללים אחר כך. עד כדי כך.
אחרי הסעודה זה אפשרי?
בדיוק.
בלי קידוש?
זה שכן ארוך. לא, קידוש יעשו.
יעשו קידוש מיד לאחר שקיעה?
יעשו קידוש. אם היו שותים יין בסעודה, אפילו לא יבחו ברכת בורא פרי הגפן על היין. ישור, יש שם מקדש שבת, אבל את המוציא עוד פעם צריכו לברך. לא צריך ידם, אבל ברכת המוציא צריכים לברך. מדוע? פני שהקידוש, היה אסורים לאכול עד שיקדשו, לכן עוד פעם צריך לברך המוציא, וימשיכו הלאה בסעודה. הדבר הזה הוא לא נהוג אצלנו כלל. מי עושה סעודה ובאמצע נכנס שבת, והוא ממשיך הלאה את הסעודה, איזה דברים אלה. אבל הירושלמים מצאו את הפתרון לשולחן ערוך. כאשר מגיע פורים ביום שישי, וזה קורה להם הרבה, כמו השנה, אז מה שהם בעצם עושים, הם באמת יושבים לאכול, כי יש משלוחי מנות, הרצים יצאו דחופים, ואז בעצם מגיעים אחרי צהריים, עושים את הסעודת פורים כמו בכל שנה מאוחר, וכאשר נכנס שבת, הם פשוט עוצרים, עושים קידוש, ממשיכים את הסעודה, ולאחר מכן הולכים קצת לנוח גם, ובשעה 10-11 הולכים לחפש מניין, וככה המון המון בתי כנסיות שהתפללים שם ערבית של ליל שבת, בליל שבת שעה 10-11. לנו אנשי המרכז זה כל כך מוזר, מאיפה צנחתם? אבל צריך לדעת, זה נכון, לכאורה על פי ההלכה זה מתוקן ואיזשהו בעיה. עם זאת, מרן הרב עובדיה עליו השלום כותב, בתשובה ביביע עומר בחלק י' לא לעשות את זה. ולמה? הוא אומר כי יש לנו נכנסים לבעיה הלכתית אחרת לגמרי. הסעודה הזאת היא סעודת פורים. מתי אתה עושה את הסעודה הזו עכשיו? אתה ממשיך אותה, מסיים אותה בליל שבת קודש. מה תאמר? רצה וחליצנו? או תאמר על הניסים? מה תאמר? כך או כך? אם זה על הניסים, אז אתה אומר בעצם שהיום, יום י' ד', יום שישי. אתה אומר רצה וחליצנו, אתה אומר בעצם שעכשיו יום ראשון. יום שבת קודש. אז מה עכשיו? מה לעשות? רצה וחליצנו? או לומר על הניסים? לכן אומר מרן עובדיה, לא כדאי לעשות את זה. פשוט לברך ברכת המזון, ואז לאחר מכן פורס מפה ומקדש. אתה רוצה להמשיך בסעודה? אתה יכול להמשיך בסעודה, אבל אחרי שתברך ברכת המזון, רק אז תמשיך, ולא לעשות דבר כזה שהסעודה נמשכת בצורה שכזו.
יישר כוח הרב, אנחנו נצא לעוד הפסקת פרסומות, מיד נשוב.
אתם מאזינים למבית ההוראה, עם הרב מצליח מזוז והגשת ישראל כהן.
שבנו מבית ההוראה ואנחנו ממשיכים עם שאלות נוספות, הלכות פורים. הנה שאלה נוספת. האם חייבים לאכול דווקא לחם בסעודת פורים, או שאפשר להסתפק במיני מזונות, כמו שעושים בסעודה שלישית, ו... לא עושים, הרב פורר על העיניים. יש אנשים שעושים בסעודה שלישית. יש בזה,
יצאת די חובה, נכון? פתחת משהו, אני חייב לעזור. מרן שולחן ערוך מפורש,
שחובה,
חובה לעשות לחם בסעודה שלישית.
הסתבכתי ממש.
זה לא חסידות, זה לא איזה הנהגה יפה, זה מרן שולחן ערוך מפורש, שחובה לעשות לחם בסעודה שלישית. נכון? מרן מוסיף, שאם אדם אחר יותר מדי חמין בבוקר, לא יכול לעשות בלילה סעודה שלישית. מרן אומר שחכם עיני וראשו, לא יאכל בבוקר, רוצה עונג שבת, עונג שבת, בסוף, סעודה שלישית הוא לא יכול לעשות. אז ככה הערה שהייתי חייב לומר אותה, שלא חס ושלום אני אגרום למישהו טעות בהלכה, שיחשוב שמותר בעוגיות, לא, זה נגד מרן שולחן ערוך. אגב, זה לא רק מרן שולחן ערוך, זה רוב, ככל הראשונים שסוברים, שחובה לחם, שלוש סעודות. למה? כתוב ביומר, משה יאכלו היום, כי שבת היום להשם, היום לא תמצאו בשדה. שלוש פעמים נאמר מילת היום, מכאן עמדו חזל, שמצווה לעשות בשבת שלוש סעודות. וזה מדובר שם על מן, מדובר שם על אכילת לחם. טוב, אבל נעבור לפורים, כי אנחנו נמצאים בפורים.
כן.
ובכן, דווקא בפורים יש בדבר הזה מחלוקת גדולה באחרונים. המגן אברהם, אכן כותב, לא מצינו שיהיה חייב לאכול פת בפורים. גם ברכי יוסף אמר, ראיתי לחד קדוש בתשובה שאמר, שאם עשה סעודת פורים בלי לחם, יצא ידי חובה. אבל, לעומת זה, ידוע דעת המהרש"ל עליו השלום שאומר שחובה לאכול לחם. גם היה בעצם עליו השלום, ספרו מעוקציעה, כותב, אי אפשר לקבל דבר כזה בכלל. הרי כתוב ימי משתה ושמחה. משתה ושמחה משמע שצריך סעודה קבועה, לא ייתכן. כל פעם שכותו משתה, משמע שיש שם לחם. ככה מעריכים עוד רבים מהאחרונים. המאירי הוא אחד מרבותינו הראשונים, והוא מתייחס לנושא הזה במפורש, כי בעיקרו לא מצאנו זה כמעט יחסות בספרי הראשונים, אבל המאירי כן מתייחס, והמאירי כותב במפורש, שאכן ביום פורים צריך קביעות סעודה משום שמחה יתרה. גם פסחים הוא כותב שאין קביעות סעודה אלא בפת. משמע מדברי המאירי שאכן צריך לעשות סעודה בלחם. וככה מסקנת מרן הרב עובדיה עליו השלום, שהנכון והראוי לעשות סעודת פורים לכתחילה בלחם. ככה הוא כותב. ולכן, כמובן, סעודת פורים שעשה בלילה, הגמרא אומרת לא עשה ידי חובה. לפיכך, יש להקפיד לעשות סעודת פורים ביום פורים בלחם. ומספיק לעשות סעודה אחת בלחם, ואין צורך יותר מכך. גם, כמובן, לאכול בשר ולשתות יין, כי מצוות ושמחת כתוב, צריך לשמוח, אין שמחה אלא בבשר ויין. מרן עובדיה כותב שנשים ישתו מעט יין, כי ידוע שנשים אסור להשתכר ואסור להם לשתות יין, אומר ישתו מעט ולא יותר מכך.
שאלה, ישר כוח הרב, שאלה נוספת, יש, אולי יש אנשים שגם באמת לא יאכלו יותר רוגות בסעודה שלישית בזכות השאלה הזו.
כן, כן, הנה כבר אתה...
כבר יצא משהו.
גילי זכות עידי זכאי, זיקית את הרבים.
האם נשים וקטנים חייבים במשלוח מנות אישי או שיוצאים ידי חובה במשלוח מנות כללי שניתן בבית או לחילופין על ידי תלמידי הכיתה?
ובכן, קודם כל, לגבי תלמידי הכיתה שנותנים לרב שלהם משלוח מנות, אם נותנים את זה לפני פורים, אז לא יוצא ידי חובה, כי משלוח מנות חייב להיות בפורים. אבל אם המשלוח מנות נשלח לרב או למורה, נשלח להם ביום פורים, אז אכן יוצאים בדבר זה ידי חובה, למרות שזה משהו משותף עם כל התלמידים יחד. לגבי השאלה, האם נשים וקטנים אכן חייבים משלוח מנות או שלא חייבים, אז הרמ"א כותב, אישה חייבת במתנות לאביונים ומשלוח מנות כמו איש, אין הבדל בדבר הזה. למה? שכולם היו באותו הנס. דרך אגב, יש מחלוקת בראשונים, מה פירוש המילה כולם היו באותו הנס? יש מפרשים, הכוונה היא שגם עליהם הייתה גזירת הכליה. יש מפרשים, הכוונה היא שאדרבה, עיקר הנס נעשה על ידם. גם לגבי זה, גם לגבי פסח, גם לגבי חנוכה, שאומרים שהכוונה עיקר הנס נעשה על ידם. כותב, אז המשנה ברורה, הוא צריכה לשמוח ולשמח לב אביונים. כתיב, קיימו וקיבלו היהודים וכו', וגם נשים בכלל. וכתב מגן אברהם, אומר המשנה ברורה, לא ראיתי נזרים בזה. לא ראיתי נזרים בזה. ואפשר דווקא באמנה, ושיש לבעל בעלה משלח בשבילה לכמה אנשים, כבר נסביר את הנקודה הזאת, ומכל מקום יש להחמיר. לגבי הנקודה שהזכיר, תכף אני אסביר. אבל מה שהוא כתב כאן, מכל מקום יש להחמיר, יש בזה דעות באחרונים מה כוונתו. הרב קו החיים כותב שאכן האישה היא צריכה לבקש מבעלה שייתן לה מתנות, כלומר שיוותר לה, לוקחת מנות, שייתן לה אותן, כדי שיהיו שלה ורק אחרי זה תשלח אותן. הרב אלישיב כותב משהו באמצע, הוא אומר, אם היא עצמה לוקחת המנות ונותנת, אז הוא אומר, הנה חינם, היא לא צריכה לבקש מבעלה הרשות, תיתן לי את זה שזה יחשב כשלי ולא כשלך, אבל אם היא שולחת את זה על ידי בעלה או על ידי אחד הילדים, אז אכן היא צריכה לבצע בדבר הזה קניין, כדי שמשלח מנות הזה יהיה שלה, ורק אז היא תשלח את זה. כך כותב הרב אלישיב. לא, עומד זה, הרב אוירבך מקל בכל זה לגמרי. הוא אומר, היות שהבעל מחויב שאשתו תקיים את המצוות, אז לכן ממילא, ברגע שהאישה לוקחת משלוח מנות, ושולחת את זה לשכנה, על ידי הבת שלה, על ידי הבן שלה, אומרת, אמא שלחה לך, זה מספיק, היא לא צריכה לעשות בזה שום קניין, כלל ועיקר. לכן מסכם את הדברים. האם אישה צריכה לבצע הקניין או לא? יש בזה דעות, אבל כנראה שגם לדעת המחמירים זה בגדר חומרה. בעיקר הדין, ברגע שהאישה לוקחת משלוח מנות, היא עצמה או שולחת על ידי שליח ואומרת לשכנה, אמא שלחה לך, הרי שבדבר הזה יוצאים ידי חובה.
ישר כוח. נמשיך עם עוד שאלות. האם מותר לבעל עסק לתת משלוח מנות לעובדות או לא? והאם מותר לחתן לתת לקהלתו משלוח מנות לפני חתונתם?
טוב, ובכן, הבעיה מתחילה בכך שהרמה עליו השלום כותב, שיקפידו לשלוח איש לאיש ואישה לאישה. ולא יעשו דבר כזה, שלא, כדי שלא יבואו לשלוח, לא יעשו להפך. למה? שלא יבואו לשלוח איש לאישה אלמנה, יבואו ידי ספי קידושין. אבל מתנות לבנים אין לחוש. כאן יש נקודה, מה הסיבה? אז הרמה כאן כותב בגלל ספי קידושין. בדרכי משה, הוא כותב שם מהרי ברין עוד נקודה, כדי שלא יבואו לידי קרבת דעת. גם ברוך שולחן כותב טעם הזה עיקרי, כי ברגע שהיא שולח לאישה, השלום יכולים לבוא לידי בר מינן, קירוב דעת, לדבר הזה אסור. המשנה ברורה מביא שהמגן אברהם כותב, הוא אומר, באמת לא ראיתי שמקפידים בדבר הזה. יש אבל שציינו בנקודה הזו, לגבי מה ששולחים, לכך הרב אוירבך כותב, אם שולחים משפחה למשפחה, ולא אמא שלחת לך וזה, משפחה למשפחה, אז הוא אומר שאפשר להקל בדבר הזה, וככה כותב הרב ישיב, אם משפחה שולחת גם הגבר, פתח שם את הדלת, מביאים לו, היות שולחים שביאים בזה בעצם לכל המשפחה, לכללות המשפחה, אין בכך איסור, וגם הרמה יודע בדבר הזה להתיר. ולכן, לגבי חתן בארוס אותו, לכאורה ממש ממש יש לחשוש, עם זאת, כמו שכתבו האחרונים, שלא נהגו להחמיר בדבר הזה, ומה הסיבה? בגמרא אומרת, מסכת קידושין, שבהתרעת דמסבלה, והדר מקרד שלח הישינן, בנתינת הסבלונות לקידושין, וכאן, היות שידוע שבדורנו כולם מסבלה והדר מקדשה, לכן גם אם הוא נותן את זה לקלתו משלוח מנות, או שהקלה נותנת לחתן משלוח מנות, אז אין בדבר הזה חשש. בלאו הכי זה לא המתנה היחידה שמביאים, יש עד הרבה משלוחי מנות וזה נהוג, לכן מצד שינה לקידושין אין לחשוש, ומצד לכאורה קרבה דעת, כן, נכון, החתן והכלה עושים ביניהם כמה דברים כדי שיגרמו להיות לשאת ולחן וחסד אחד בעיני השני לפני החתונה, כדי שיכנסו בשמחה לחתונה.
דקה וקצת לסיום, בואו נראה אם נספיק את השאלה האחרונה. בכל שנה יש רעש גדול בקריאת המגילה. אם פספסתי כמה מילים ולא שמעתי אותה מקורא המגילה, מה עליי לעשות?
ובכן, אני אענה בקצר צרה. באותו הרגע שאתה יש לך מילה שלא שמעת אותה, אז פשוט תשלים את המילים האלה. למשל, אם יש לך איזה כמה מילים, אתה פסוק וב, לא שמעת כמה מילים, אתה לא יכול להשלים את הפסוק הזה לאחר קריאת המגילה. אלא מה שעליך בעצם לעשות, זה באותו רגע ששמת לב, תקרא את אותו פסוק מתוך החומש שאתה מחזיק ביד, תקרא מתוכו את אותו פסוק, ואתה יוצא ידי חובה. כמובן שתשים לב, כשאתה קורא את הפסוק, לשים לב לא לקרוא ביחד עם החזן. כלומר, אתה קורא את פסוק ו' וכבר התחיל לקרוא את פסוק ז'. מה עליך לעשות?
פספסת.
תקרא את ו' ותקרא את ז' עד שתעקוף אותו. כמו שעושים בכביש, תעקוף אותו. תגיע לפסוק ח' כאשר הוא עדיין עוד לא הגיע לשם, ואז מפסוק ח' תמשיך להקיב אליו ככה. גם אם יצא לך פעמיים שלוש ארבע בתוך המגילה, יצאת לחובה כיוון שתרום המגילה, שמעת מתוך מגילה מקלף מהחזן.
שר כוח הרב, הגאון הרב מצליח חיים מזוז, רם בישיבת כיסא רחמים וראש בית ההוראה של כל ברמה בנשיאות, מרן ראש הישיבה, והוא תמיד זמין, פעיל, 24 שעות, בטלפון 0355-00-228, 0355-00-228. תודה ליונתן עדייף שתכנת אותנו, יחיאל צולמן שהפיק והיה בדיגיטל.